אם היינו שמים את חבר לכיסא של פרויד, אז איפה שהיינו מגיעים איתה מתישהו, אז אולי פרויד לא היה מגיע לזה, אבל בכל אופן היא אלקרוצ'י, כן? אז חבר, שמת לב שבעצם היה לך קשה לפתוח בבורים. זה מין עצבת אי אמון בו. כי הנחש בא בספיק ידע, אבל זה שעשה את העולם ואת הנחש ואת הכל ביקש ממך משהו. עכשיו, אתה לא יכול חלילה לבוא ולשים את זה מאשימה, רבותיי, זה לא היהדות. זה לא היהדות בכלל, יש פה מסע. כל אחד ואחד מאיתנו פוגש את הנחש בתודעה הפנימית שלו. כשנחש בגימטריה שווה למילה משיח. כלומר, יש את תודעת הנחש שהיא השקרית, החושך, האשליה, התפל. ויש את תודעת משיח שזה העיקר. והמפגש השני שלנו באי, או קראתי לו מי שישים לב, למי שקיבל הודעות להסתכל על אתר שמיים, בעיקר לתפל. אמרנו שיעור שעבר שמאיפה הגיע בעצם החושך, הוא היה כמו הטבע, הטבע מלמד אותנו. הרעיונות המיסטיים הכי גבוהים, הכי מוכנים ביהדות, לא מנותקים מהרציונל הפשוט. הפרי, מה מחפה עליו?
קליפה.
קליפה. הנשמה, מה מחפה עליה? הגוף. על פי תודעת הקבלה, על פי תורת הסוד, לגוף הזה וליצר הזה המשתייך אליו, יש עוד התענוג שלו. ובתוך התענוג הזה קיים גם כתענוג אלוקי. ומה התפקיד שלנו? לעסוק בהפרדת הקליפה מהפרי עד ביאת משיח. זה הייעוד של העם היהודי. מה זה הפרדת הקליפה מהפרי במילים אחרות? יותר פשוטות, אבל ממש פשוטות. תודה רבה. תודה גאי. להפריד בין הטפל בעיקר. מה עושה המטפל עם המטופל? חופר עד שמוצא את הבעיה, בעיה ראשי תיבות, בורא עולם, יפתור הכל. אין בעיה. עד שהוא מוצא את הניצוץ. הניצוץ הזה, יש עליו, מה זה הניצוץ? שורש העניינים. הנקודה, הוא מגיע לנקודה, ואז בנקודה יש את האור שבה ואת החושך שבה. ומה שאני אמור לעזור לאדם, הם בזוגיות, הם ביחסי הורות, הם יחסי מטפל ומטופל, זה ללמוד להפריד, להבדיל את הקליפה מהגרעין, מהפריד, את הטפל מהעיקר, וזה העבודה שלנו.
זה כמו גבר
שמושלד
מהקליפה של
הבננה
במקום הבננה.
יפה, גבר הולך ברחוב ואומר לבת זוגתו, אין, כי זה יפהפיות, אני לא יכול שלא להסתכל עליהם, זה הבעיה של רוב הגברים. של רוב הדברים, אני לא יכול. אבל במה אתה מסתכל, מה העיקר? הבת זוג שלך. חבר'ה, הדוגמאות האלה, אני מקבל אותן בלי סוף. בלי סוף. אין גבר שלא גם חושב ככה, אבל רק מה הוא מבין? מה גבר שהוא יציג יותר? מה הוא מבין? ש... הוא צריך ללמוד להפריד בין הקליפה לעיקר. מה אישה צועקת ואומרת לו, הלו אדוני, אני פה, אני העיקר, חמודי. אתם מבינים את מה אני אומר או שאני חייב את מה כרגע? אתם מבינים? הנה פה אתה בין עיקר לתפל.
זו שאלה איך אתה מסתכל על זה, כי מה זה היא העיקר? היא הייתה צריכה להיות העיקר, אבל בתהליך הזוגיות, הרבה פעמים אחד הולך לכיוון הזה ואחר לכיוון הזה, או נוצרים כל מיני קונפליקטים, שהתפקיד שלך כיועץ הוא לא רק להחזיר אותו אליה ואותה אליו, אלא גם לראות מה מפריע להם בהשתלבות הזאת.
ודאי, ודאי, דוקטור בינון אומרת, אל תשמעני כל כך טוטלי, הרי ברור שבזוגיות כל אחד הולך לכיוון ואתה בתור יועץ ומטפל אמור להחזיר אותם, להשיב אותם הביתה ובמקביל גם כן לראות מדוע הייתה המשיכה החוצה. החוצה זה המשיכה אל הקליפה, אל הטפל, אבל בתוך הטפל הזה מה קיים? ניצוץ אלוקי, והמסע הזה הוא אינסופי. זה לא סתם שהייתה משיכה לשם. יש שם איזשהו מקום, אבל הוא במצב לא מתוקן. והעבודה שלנו היא להבדיל בין עיקר לטפל. ומה אחד הכלים החזקים שניתנו ליהודי כדי לעזור לו במסע הזה? דברו חופשי, זה לא מספר, רבותיי. מה?
התורה.
תורה, המצוות, תודה רבה לכל הדתיים למיניהם. הבקשה, התפילה, הדיבור עם זה שעשה את העולם. וכאן ישנם פילוסופים, הם באסכולה היהודית, כלומר מקובלים, הם באסכולה היהודית, שבונים פה לשני צדדים, ואין אני הולך להרחיב בזה. יש מי שמקבל את סוד הצמצום כפשוטו, שהקדוש ברוך הוא התנתק מהבריאה, והוא איפה שמה ומסתכל מתבונן על הבריאה. בא רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות הכללית, שהחסידות היא בעצם הגשר בין הרציונל המעשי לעולם המיסטי, לראות איך העולם המיסטי מתיישב ברציונל. ומה אומר? רבותיי, הארי הקדוש שבא במאה ה-15 אומר שהצמצום אינו כפשוטו. הבורא נמצא נוכח ומעורה בכל תהליך שקורה כאן, רק בלי להפריע. משאיר לך את הבחירה. ופה יש, תשמעו גם כן מרצים לקבלה. מכיר כמה מרצים לקבלה באוניברסיטאות, ובנו איפה אוניברסיטאות מסוימות בארץ, שמעלים את התודעת הסטודנטים על תודעה של צמצום כפשוטו.
מי אמר שהוא מתנתק מהבריאה?
הקודמים לרמק, למאה ה-15, רבי משה קורדוברו, הקודמים לו, מהתקופה שלו, לא הרמק,
בצפת,
כן, באו מצד, אבל בעצם באו גלות ספרד, הם באו
מכל המקום. נחמן אומר לנו כל המתבודדות ולדבר עם הרב השמיים, החסידות.
זה החסידות בדיוק. ומה החסידות באה? שהיא בעצם משתלשלת מתורת הארי הקדוש במאה ה-15, הוא בא וחיזק את מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי במאה השנייה, בתקופה הרומית, שהצמצום אינו כפשוטו. כלומר, הן בדומם, הן בצומח, הן בחי והן במדבר, ישנה כל הזמן מעורבות אלוקית, אחדות, שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד. רגע, לקרב את הדברים האלה לאוזניים, אתה יכול לראות את המציאות בשני אופנים. כמו עובר שיצא ממי אמו, העובר פה והאימא פה, או עובר המוכל במי אמו. הרחם הקוסמי, מה שנקרא בהרבה שפות רוחניות ששמעתי בעבר שלמדתי, The Cosmic Womb. מה זה The Cosmic Womb? כלומר, הגישה היהודית אומרת שאתה מוכל בתוך הבורא. הוא פשוט יצר מקום פנוי, הוא צמצם עצמו כדי לאפשר לך חיים. האם הדבר הזה, האדם יכול להבין אותו על בוריו בשכלו? פוסק הרמב״ם לא. לא. אולי כן, התודעה החסידית אמורה לעזור לך לטפס למקום הזה, אבל תמיד מתישהו נפגוש את מי? את הנחש. שיסיט אותך גם במסע הרוחני מהעיקר אל הטפל. אני פה סוגר מין מעגל, אתם זוכרים שם אחד. ואנחנו ממשיכים, בעצם, אז האם יש סוף לדבר הזה העיקר וטפל, איך אני יכול לשמור את עצמי בעיקר? ולכאן המפגשים שלנו מקווים אותנו שזה הנושא של השיעור והיא אור. ואנחנו נפתח את השיחה של הרבי מלובביץ', מה שנקרא האחרון בשושלת חב"ד, ששם נראה שיחה מרתקת על כל העניין הזה של ויהי אור, ואיך ויהי אור משתייך לאדם הפשוט בחיי היום-יום שלו, ועוזר לו לשפוך אור במציאות שלו. שבמילים אחרות שמה אנחנו אומרים, מה זה לשפוך אור במציאות שלו? להיות בעיקר כמה שיותר ולא בטפל. אבל מה הגלות אומרת? שאין דבר כזה שתוכל להישאר תמיד בעיקר. אין דבר כזה שתוכל להיות תמיד מכוון. אין דבר כזה שתוכל תמיד להרגיש את האחר ולהבין את כוונתו ולהבין למה הוא מתכוון באמת. אתה תאבד אותו שם מתישהו, אבל זה חלק מהמסע. לא להתפעל. אז רגע, אבל מתי? עד בו גואל צדק, ששם נעבר ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ וחטאים עוד אינם. לא אמר רשעים, חטאים, כי האדם ביסודו הוא טהור. הוא לא מתכוון לחטוא. מה זה לחטוא? החטאת את המטרה. נפלת בקליפה, לא בעיקר, החטאת, זה החטא. וכן זה משום חיטוי. וזה מאבק לא פשוט. זה מאבק שלא לא פעם ולא פעמיים, מעלה לנו המון דמעות, המון צחוק, המון דמעות, המון צחוק, עד שאתה הופך להיות מי? המתבונן. לא המתפעל מהעננים. השמש תמיד שם, אבל העננים לפעמים באים ומחסים. החכם מבין שהעננים האלה הם זמניים. כי אתה אמור לשמור על איזושהי יציבות. מתי? כשאתה תופס את תפקיד המתבונן. ומודע שיש פה עולם, שיש פה אשליה ויש פה עיקר. יש פה תפל ויש פה עיקר. עצם המודעות לתובנה הזאת, לפרדיגמה הזאת, שכרגע בכל מפגש יש לי עיקר ויש לי תפל, היא כבר עוזרת לך לכוון את עצמך למקום יותר בריא. עד כאן, עוד רגע, עד כאן האם השפה שלי ברורה?
עוד הסבר על המתבונן. עוד פעם, תמיד אותו את הנקודה.
המתבונן, ניתן משל, יש שני סוגים של אנשים שיכולים לראות סרט. בואו ניקח דווקא סרט הודי.
טורקי,
בבקשה, טורקי או הודי. יש את זה שיושב עם הפופקורן והוא בתוך הסרט.
למה? לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם.
כולו בתוך התמונה. ויש את המתבונן. הוא יודע שיש פה תסריט והוא נותן כאילו זמן. הוא מתבונן בתרחיש מבחוץ. וזאת היא מודעות שאנחנו צריכים לסגל לנו. איך היא כתובה לדוגמה בזוהר? שנבין פתאום פתגם בזוהר. אימו דתפיס בקולה ולית מן דתפיס בי. נאמר על הבורא שהתודעה שלו הוא תופס בהכל, הוא בהחדות, הן בדומר עד בדרגת המדבר. הכל ממנו, אבל שום דבר לא תופס בו. בתודעת האדם, מאחר והוא חלק אלוקה ממעל ממש ונברא בצלמו בדמותו, היכולת הזאת היא קיימת בו. אבל זה לא יכולת חלילה שהופכת אותו לקריר, לייבש. אלא נהפוך הוא, המעורבות שלו היא הכרחית. רק המעורבות שלו צריכה להיות בסדר וארגון בתוך מעשה בראשית. כי אם הוא גולש יתר על המידה, מה יקרה לו? איי, נכוויתי. איי, נפגעתי. מי נתן לנו את הגדרים האלה? זאת תורת ישראל. רמח מצוות עשה. ושתה מצוות לא תעשה. אלה בעצם כלים שעוזרים לך להיכנס אל תוך העולם המטאפיזי, אל תוך העולם הרציונל, וליצור בו מציאות אלוקית. בתוך הקליפה, בתוך האשליה, ליצור מציאות אלוקית. לכן אתה חייב להתאבד עם הכלים. כי כל דבר הוא פה תדר אנרגטי אלוקי, ולכל דבר יש לו השפעה. שימו לב לרעיון, כרגע אנחנו מאוד בראש, זה הראש היהודי. עזבו כרגע את הפרטים, אולי זה לא מסתדר לי פתאום פסח, מה קורה? רגע, למה לא הולכים? עזוב את זה אדם. קודם כל שתבין את הראש, אז אתה תוכל להבין למה הם בפרטים בכלל. עד כאן השפה שלי מובנת, אני מנסה לרוץ בין העולם המיסטי, בום, לרדת בדוגמאות לעולם המעשי, עד כמה שאפשר, ואפשר לפרוס את זה לכל מערכת יחסים, בהורות, בזוגיות. כמה יש עיקר וטפל. לדוגמה, אני חייב להביא זוגיות, כי זה צו השעה. בתי משפט מלאים חותמות של נפסל. השם ירחם. כשבא אליי זוג לייעוד, תן לכם דוגמה. מוכנים לדוגמה? סליחה שהצמת אותך. הנה. אני שומע הזוג יושב מולי. והוא מתפוצץ. מה הטענה שלו? כל פעם שאני אומר לה עובדה, היא מצטדקת. כל פעם שאני אומר לה עובדה אמיתית, היא נכנסת לאיזה פינה והיא תגיד הכל, אבל היא לא תגיד את האמת. למה היא לא אומרת את האמת? אני לא יכול לחיות איתה כבר ככה. היא לא יודעת לומר את האמת, היא כל הזמן בהתכוננות. האם מה שאני מנסה לומר מובן? בואו אתן לכם דוגמה. נכנסו הביתה, מתארגנים, השולחן לא נקי. הוא שואל אותה, למה השולחן לא נקי? מה היא עונה לו? אני לקחתי את הכלים אתמול פיניתי, אז אתה, מה? אני לקחתי את הכלי אתמול. לא, לא, לא. היא פתאום עכשיו מה קרה לה? היא תשקש לה בכלל אם היא כן לקחה את הכלי או לא לקחה את הכלי. מה התפל פה, רבותיי? מה התפל פה? מי צודק? מה העיקר פה? שברגע שאתה באת במשפט כמו למה השולחן לא נקי, הכנסת את עולם האישה למקום רגשי מתגונן, והיא באופן טבעי נכנסת לאוטומט שלה, והיא צריכה לענות לך, ואתה משתולל, למה את לא אומרת לי אמת, לא ביקשתי כלום, תגידי לי אמת, אני אפסיק לי לכם. אתם איתי או אתם לא איתי? קלטתם את הדוגמה?
כי הוא עשה אותה לא בסדר.
כי הוא פנה אליה מתוך שיחת בירור, יש תבנית ששואבת אותך לקליפה, להאשמה, מי צודק. ולדוגמה אמרתי לו, ייתכן שיוכל אמרת לה, מאמי, אני אשמח אם תוכלי לנקות את השולחן? הוא פתאום מסתכל עליי. הוא הסכים! איך את היית מגיבה לזה? היא אומרת, ודאי. אני אומר לה, יש דרגה יותר גבוהה. מותר לך לומר שאתה יפה. וכרגע לא מתאים לך, רק את צריכה ללמוד להכיר את המקום הזה בתוכך. אתם לבד ראיתם מה תפל בדוגמה, ומה העיקר? עד בו משיח צדק, העיקר והתפל הזה קיים, ומי שטוען לחוכמה אחרת, הוא הזוי. הוא באשליות. יש מציאות עובדתית, ויש רצון טוב, טרנסדנטלי, לעולם שכולו טוב, משיחי, ושבו משיח עכשיו הוא כבר פה, ואתה לא מבין, והעולם רץ קדימה, ואתה רק באור, אבל אתה לא מבין שהעולם הוא בקליפה, לפרי.
אני רוצה להגיד משהו.
כבר?
זה בכלל קשור ליכולת להתמודד עם רגשות, זה לא, הקליפה הזאת זה יכולת להתמודד עם רגשות. כי רוב האנשים, קודם כל לא יודעים לקבל את הרגשות שלהם, לא יודעים להביע את הרגשות שלהם. וכרגע אנחנו נמצאים בשלב בעולם שאנשים לומדים לזהות את המכניזם הזה שנקרא רגש, איך לעבוד איתו ואיך לתאר אותו הלאה לשלבים.
יפה, אז מה שאומרת לנו בוטניה, רגע, אתה מדבר פה על בעצם על יכולת התמודדות עם רגשות, ואנחנו נמצאים בעידן שאנחנו צריכים להגיע לזהות את הרגשות האלה ולדעת איך להציף אותם. עכשיו שימו לב מה אני מדבר כאן. אני לא מדבר בכלל על רגש, אני מדבר על אקסיומה תודעתית. הקבלה מדברת על איפה החושך והאור.
מה ההבדל בין הרגש?
אין הבדל. רגע, רגע, רגע. הרגש זה רק סימפטום אחד, זה דוגמה. תודעת הקבלה, חוכמת הסוד, נותנת לנו אקסיומה, רעיון, גשר להבין שכל הפרטים, אם זה הרגש ואם זה בחינוך, ואם זה להתעסק עם כסף, ואם זה תקשורת, הכל נכנס לתודעה של אור וחושך, עיקר ותפל, ואתה צריך לעשות פשוט את הבירור הזה. אז זה שבעידן הזה אנחנו יותר מודעים, זה לא אומר, תפתחו את אוגוסטוס לפני 500 שנה. גם הוא עשה עם עצמו כל הזמן, אבדלה בין עיקר לתפל, אז מה אתה מדבר? הוא כל הזמן שאל, איפה אתה? איפה אתה? הוא כל הזמן חיפש, איפה אתה? איפה אתה בו? איפה אתה בתוכי? איפה אתה בקולי? אנחנו חיים פה, אנחנו חושבים כאילו המצאנו משהו. אלא מה כתוב בקבלה? שבדור הזה, שדווקא יש חושך כזה על המה, יותר על קליפה, העבודה שלנו זה להעיר עוד יותר, ולא רק בתודעה של תובנות, אלא להוריד את זה לעשייה. גמרנו, וזה דור לא פשוט להוריד את המחשבות האלה, ולפתוח את כל המקום הזה ולהוריד אותו לעשייה פרקטית. כי כל התובנות כבר ניתנו על ידי חכמים בשנים עברו. לנו רק מה נשאר לעשות? כמו שיפוצניק. לקחת את המברג, פעם לקחת את הפטיש, שזה כל פעם תובנה אחרת, ולעבוד איתה. לכן אינני בא לומר ששאר פילוסופיות לא רואות את מה שצריך לעשות כאן. התמודדות עם רגושות, ודאי, כולם רואים את זה. אלא תורת ישראל עברה את זה מימים ימימה, השיבה ותשוב הרוח אל האלוקים אשר נתנה. כל מגמת חשיפת הקבלה בעולם זה שאתה תגיע לשורש האלוקי שבתוכך, ומתוך זה אתה תכיר את בוראך. זהו. זה מה אני מנסה להגיד כאן. לא לגמד אף אחד. כולם חשפו את מה שאני אומר. פשוט במילים אחרות. כל מה שאני אומר לא חדש פה לאף אחד. לאף אחד.
מה זה השורש האלוקי הזה?
השורש האלוקי הזה זה אותו רוח חיים, נשמת חיים שניתנה באפר מן האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה, וייפח בו נשמת חיים. הנשמה, מסביר הזוהר, מאין דנפח, מתוכיה דנפח. כלומר, מאין נפח הקדוש ברוך הוא? מתוכיותו, מפנימיותו. בעוד האמונה היהודית אומרת שכל העולם נעשה בדיבור, כמו שאדם בורא מציאות בדיבור, האדם נברא מתוכיותו של הבורא. לכן כל מה שקיים במקרו אצל הבורא, קיים במיקרו אצל הנברא. ואת העולם נתן בליבם. אומר שלמה המלך, כל מציאות העולם נמצאת בתוכך. אתה צריך לא להיכנס עכשיו לבלבול ולצאו ולדעת איך לעבוד עם הגדרים והצלעים הנכונים, לחשוף את אותו אלוקי שבתוכך. כי יש בך שני הפכים, יש בך דסוננס מיום הולדתך, אפר מן האדמה, יסוד אדמה ויסוד הרוח. לך חבר בלב עכשיו. ודאי, טניה, זה רוח שהיא נשמה, יפה. טניה שואלת, הרוח הזאת היא מה, היא מה quality? שימו לב מה ההגדרה שלה. הברכה הראשונה, כשקם יהודי בבוקר, מה אומר? מודה אני. מודה, מודה, מה קרה לטוב? אני, יושב, חי במי. אז תבח על זה יותר מדי. אחרי זה מה? אתה בדרך כלל עושה צרכים. תודה ששום דבר לא נסתם לך, שוב פעם. ואז מה אתה אומר? נשמה שנתת בי תבורה. וזה הפתיחה שלך ביום, כי אתה נכנס אל תוך הקליפה, אל תוך העולם הזה, ואם אתה לא תיכנס עם מודעות שאתה טוב ביסודך, אתה טהור ביסודך, רק מהמפגשים האינסופיים שלך בחיים, בכל מערכת יחסים, הן עם עצמך, עם הוריך, חבריך, בני משפחתך, בני הזוג וכן הלאה בעבודה, יוצרים המפגשים האלה, תמיד יש שם עיקר מטפל, עיקר מטפל, וקרא לזה עכשיו איך אתה רוצה. זה השקפה, זה היסוד. ואתה חייב, מה זה חייב? סליחה, אתה לא חייב בכלום. עצה, עץ השם, עץ, כדי לפרוח, עצה.
אותם הזוזקנים שישבו לקעת
מוזמנים. וואי, איזה תבלות. כלומר, אתה יכול לשבת בבוקר.
עוד הפעם ברכות השחר, מה הם רוצים שופעת עם ברכות השחר האלה?
מה אתה שטויות אל?
שאם ישמרו אותם, תהיה אהבה אמיתית בעולם.
אמן. רק לא לזכור, גם בסדר הדברות, שמור את השבת, איך שומרים אותם. רק לזכור שבדיוק, יפה מה שאמרת, זה הכללים הגדולים. אבל איך באים לידי ביטוי, כי יש הרבה מצבים בחיים. אבל איך נכנס יהודי אל היום? נשמה שנתת בי תבוריי, כוונותיי הן טובות, אני טוב. באמת שרציתי טוב, כשראיתי אמא ואבא רבים, רציתי טוב.
זה המהות שלנו.
זה המהות שלנו טוב, וזה היסוד הטיפולי היהודי. זה הבסיס. לפני זה, יש ביהיו, והשיחה שאנחנו הולכים להיכנס אליה, זה מה אומר לאדם, ברגע שהוא קם בבוקר, מה קורה לו? מחשבותיו אישיות, יהיו איתי! מחשבותיו, ואיך אתה מתעורר? מתחילים, שם אומר היהודי ישר שהוא קם בבוקר עוד לפני המודה אני. אנחנו נבין מה רבי מלובביץ', נשיא הדור. נשיא הדור. והנשיא על פי האמונה היהודית הוא הכל. הוא הכל. הוא ניצוץ של משה רבנו, הוא ניצוץ של יעקב אבינו. נשיא זה ראשי תיבות, ניצוץ של יעקב אבינו. הנשמה המשיחית הזאת היא מתגלגלת כל פעם בדמות אחרת, בדור, לפי מה שעוברים תהפוכות הדור. והוא מוריד לנו את השיחה שאליה אני מתכוון כבר להגיע. עם מה אתה מתעורר בבוקר לפני המודה אני. כי הלכתית, למה אתה אומר מודיע לי לפניך המלך עד הקיים? אתה לא אומר את שם השם כי אתה עדיין לא יכול להגיד אותו, כי ישנה חוסר טהרה מסוימת בתודעה שלך. עד שאתה לא נוטה ידע. אבל מה שמקבל אותנו, הקורד של הרמטכ"ל, הנציג, יקרא לו מה שאתה רוצה, צדיק הדור, יש תודעה שאתה אומר בתוך המחשבה שלך, שעוזרת לך להיכנס אל תוך המפגשים האינסופיים והצמתיים והמאבקים וההתמודדויות שלך. לשם אתה מקבל את עצמך. זה הראש, זה הכתר. זה גולת הכותרת. זה שם הספר. ויהי אור. ותכף נבין.
מה זה הזמן הזה? רק תסביר.
הזמן הזה?
איפה אתה
כאן ואתה
אומר מודה
אני אפנה? אז כשאלת אותי מה אתה מתבונן, אני מקווה שהבנת מה אתה מתבונן. שתיים, איפה הזמן הזה? זה קצת באמת אחר. הזמן הזה, אני רק אגיד לכם איך זה הולך להיפתח. איפה הזמן הזה? לא. חלום, היית מודע, לא היית מודע, עזוב, לא ניכנס למקום הזה יותר מדי. כמעט מודע. מתי היית מודע? לא, רק אחרי שהשעון צלצל. לפני זה אתה לא מודע לזה שאתה חלום. פתאום אתה קם, אתה מרחש, ואז אתה מתחיל, בזמן הזה שאתה מתחיל, או לחלום, או... מה היא אמרה לי אתמול בלילה? היי, אני לא אסלח לאבא איך הוא שיעור ביצקי, כמו אני לא אסלח לו. אז מה אני אומר? מה קוראים לזה? CBT coaching? מה קוראים לזה? Me, I don't know. I know one thing. One thing I know, brothers and sisters, one thing I know. שהצעקה האחרונה של הדור הזה, אנחנו לוחמי האור. וזה חסידות. וחסידות כשמה כן אי, חסד טוב, אהבה לבוא להעיר אותך. זה לא אומר, חלילה שאתה לא תהיה בקונפליקט. אם אני לוקח בן אדם כרגע שמסכן מוטבל, כמו סקיק תה בעולם חשוך, ועבר טראומות של אונס, או כל מניפולציה כזאת או אחרת. רק התובנות האלה ירימו אותו, ירימו אותו, ירימו אותו, ירימו אותו. אל העיקר ויוציאו אותו מהרחמים העצמיים. איך רק שידוע לאדם יעודו על האדמות. ועם זה התווכחה וניסתה כל פילוסופיה וכל דת להתווכח ולהתחכך. וגם עם ישראל קצת מגשש באפלה לולא התורה שירדה לעולם. זו הייתה מן הערת סוגריים ומן הכרזה של...
יאללה, שיבני כמו בן המודע של כולם, יהיה טוב.
בואו נחזור אחורה.
אפשר להפריע? אני רוצה להחזיר אותך לנושא הקודם של עיקר ותפל. ודווקא בדוגמה המאוד קונקרטית שנתת, וגם הנושא של עיקר ותפל, וגם ההזכור שלך את חווה, ואת החוסר ביטחון שהיה לה במורה, כמו שאתה אמרת בתחילת הדברים, איפה האמונה? אחד הדברים שדווקא אנחנו כפסיכולוגים מדברים עליהם, נניח, כשאתה נותן את הדוגמה בין בני זוג או בין אנשים, ובוודאי שלנו במורה, כן, אני חווה את זה מאוד כחילונית שמתקרבת, שמנסה להתחזק נגיד. השאלה ש... אולי לפני העיקר בתפל אפילו.
האמונה.
האמונה.
יפה.
הרבה פעמים אני אומרת, אם הייתה לי, אני
כאילו,
הייתי רוצה, כמו שהרבה חוזרים בתשובה אומרים, אם הייתה לי האמונה, לא הייתי מתפתה, לא הייתי חושבת על זה, לא הייתי בכלל מתחבטת.
אז אני רוצה,
יש חמישה שאני עולה עליהם, וכרגע, הבל, איוב, נח, דניאל, אברהם אבינו, הם היו צדיקים, אמונה נוספת הייתה להם. הם לא טעו ככה, ותמיד האמינו באלוהים, לא היה להם חוסר ביטחון. זאת אומרת שמי שעשה איזושהי בעיה זה חווה ואדם. בהמשך היו אנשים טובים.
אוקיי, מאה אחוז, רגע, נעצור כדי שלא נתפרסר מדי ונכניס את הזה. דוקטור בינון שואל אותי, היה לפני הקליפה של אור וחושך, מה עם האמונה? אז זה תחום ונושא אחר, זה מין ערוץ שאני צריך להיכנס אליו מלכתחילה באופן אחר. אני נכנס כרגע למקום הזה שהמגמה שלי זה לתת לכם כלים ועצות איך להיכנס לחיים ולהבין בעצם מה המשמעות והייעוד.
ואז
הוא מדבר עם הבורא, ואז הבורא אומר לו, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. היה לו עניינים לא פשוטים, ועוד כשהוא יורד למצרים, עכשיו בפרשת השבוע, לך לך, הוא אומר לשרה, את יפה בנשים. יכול להיות שאם אנחנו נגיע למצרימה, הם יחשקו בך, ואת כל כך יפה, ואותי יערו, אנא אמרי שאני לא בא לך. אז מה אתה משקר? את נכנסת לסוגיות מאוד מאוד חזקים שצריך לעשות גם כן הפרדה וגופה באמונה, מי שלומד תודעה מודעות יונית
לא
אמרה
כלל של אלוהים
הוא לא אמרה כלל של אלוהים
אז הוא עשה את זה עד הסוף
אז זה סוג של דרגה של עמידה וניסיון ואמונה שמה שהבורא מבקש ממני אני עושה, אבל מצד שני מה עם האמונה שמה, אתה לא בוטח בהשם? מה אתה צריך לבוא לשרה ולשחק איתה כל מיני משחקים?
זה לא קורה, אפילו אלוהים אמר לו, תשמע...
את מכניסה אותנו, טניה, את מכניסה אותנו לדבר שהיהודי הפשוט לא עושה. צדיק הוא דבר שהוא מעלינו וצריך ללמוד כל כך הרבה לפני שבאים ומגלים או סנגוריה או קטגוריה על צדיק. צריך להיכנס מה שנקרא טיפיטאון, לא בגלל פחד, לא בגלל פחד. אלא לפתוח את המודעות, לראות את כל התמונות ולהבין שהיהדות מדברת ששלמות באה לידי ביטוי בשלושה קווים. בשלושת הקווים האלה, שאת הנה, זו מה, לא מודעת אליהם. זה ימין, שמאל ואמצע, שנמצאים בתודעת האדם וגם אל הצדיק. ולא מדובר כפורה כרגע אם יש שלמות או אין שלמות. וזה צריך ללמוד על נפש האדם, יש כל כך הרבה מה ללמוד. אז אני חוזר, הם לדוגמה, מה אני רוצה להגיד שיפתור גם לך אולי קצת הבעיה, דוקטור בינון שואל אותי יד, מה עם האמונה קודם כל? שימו לב, אין מצווה ביהדות שמבקשת מאיתנו להאמין. אין דבר כזה. הבורא יודע שזה קשה, וכמו שאת אומרת לי, יד, לא רק היה לי את מה שיש לבעל תשובה. לבעל תשובה יש את המפגשים בחיים בעיקר לטפל. במפגשים האלה הוא עובר מסע פנימי. הוא נפגש עם הנחש פעם במקום טפל, פעם הוא מגלה את המשיח שבנחש, את האור האלוקי, הוא מתבונן והוא רואה השגחות, הוא רואה ניסים. אתם מכירים, אני חייב לספר לך מקרה, לדוגמה שבנה אומר, קרה לי ככה וככה ולא יאומן. מתוך המפגש הזה הרגשתי, יש פה עוד מישהו איתנו. המפגשים האלה בונים לו את הביטחון, משהו יותר ממשי, שאכן קיים משהו בעולם, וזה מה שנאמר, יש מה פסוק בבראשית, שהקדוש ברוך הוא, רואים האם יעלה בהשגחה פרטית, אם השם יהיה איתי, שהקדוש ברוך הוא נאמר שאברהם אבינו, הנה חסדי השם, הנה אני לא הגעתי לזה, זה היום החמישי, עדיין לא קראתי את זה, אבל אני יודע שזה פרשה, תודה, תראו, והאמין באדוני, ויחשביה לא צדקה. אין מצווה כזאת. ופה דוקטור בינון מעלה שאלה פילוסופית עמוקה שיש הרבה עוד מה ללמוד עליה, ואני ממליץ לקרוא את הספר של הרב שהיה באוניברסיטת באר שבע, שנקרא דוקטור, דוקטור סופר, רבי יחזקאל סופר, הוא דוקטור ליטאי שהפך להיות חסידי.
כוח
חריף, לדעת להאמין. מתאים מאוד, מאוד מאוד לקהל האוניברסיטאי.
הוא
חבדיק. אבל הוא היה ליטאי. הוא אומר בעצמו, הוא עשה תשובה. לא ניכנס
לפוליטיקה.
יחזקאל סופר, לדעת להאמין. ספר שמעלה המון, המון, המון שאלות, כמו הגילוי של מתן תורה מול הנצרות והמוסלמות, האם היה אמיתי, לא אמיתי, מה השאלות שמובילים את התודעה היהודית להבין שאכן אצלנו התורה היא אמית ואמת וכתב אלוקי, לעומת שאר פילוסופיות עולם כמו מוסלמות ונצרות. אבל בלי מאבק עכשיו לראות אחד, הוא קצת פרקסטי.
אני יש לי, זה ברור, כי כשיש דת שאומרת שמותר לרצוח מישהו, זה כבר לא, לא מקובל
לא עליי. לא מקובל עליי, יפה.
ושאם יש עשרת הדיברות, לא תרצח, לא תזה, וזה הכוונה שלנו, של כל היהודים, לעשות את העולם כזה,
לשאוב.
שיהיה את החוקים האלה.
נכון,
אם
נכון.
אם לא יזכרו את החוקים האלה,
נכון, אבל תסלחי לי, פשוט מהתורה, אני מסכים איתך, את צודקת, ואנחנו רואים מציאות מאוד מרה בארץ, אבל כשאני ישבתי עם המוסלמים בהודו, בקוראן שלהם, לא כתוב לרצוח. זה פירושים על פירושים.
גם לא כתוב
להם
ירושלים בקוראן.
בכלל לא. זה פשוט שוב פעם פירושים על פירושים, וזה קרה בהמון תורות. והאמונה היהודית לא מתרגשת, היא אומרת, בית יעקב, לכו ונלך באור השם. איש, איש בשם אלוקיו ילכו. שימו לב כמה פלורליזם יש ביהדות, היא לא מצונזרת. רק מה? מתי נלחמו החשמונאים ברומאים שהביאו את הדגל הפלורליסטי ולהאמין בעוד הרבה זמנים? שבא, איך קוראים לו, אחד הפילוסופים שלהם ופגש את זנון, בא לרבי עקיבא ואמר לו, ליבי ולבך יודעים שאין זה אמת. אלא פילוסופיה להדביק עם, כמו שאמר סוקרטס, מה זה כל המנהגים הדתיים? ליצור עם. אז קם רבי עקיבא ואמר סלח לי, מה זה ליבי ולבך יודעים? הלב היהודי יודע שזו אמת, זה לא עוד פילוסופיה. ואז החשמונאים קם בצבא קטן ונלחם. אם החשמונאים לא היו נלחמים בתקופה ההיסטורית, רבותיי, לכו בהיסטוריה, אינני מדבר דת יהודי, זה לא כתוב בתנ"ך בכלל, היסטוריה. לא היה עם יהודי, רבותיי. לא היה סופגניות, לא היה נרות, לא היה פסח, לא היה כלום. כלום, היה כל אחד עם הפילוסופיה שלו, וכל אחד בכלל שמתאים לו. הם עמדו בכוח נגד עם שייצג מה? מה אמר היווני? לך יש את האמת שלך, ולי יש את האמת שלי. מה זה משנה? בוא נשב ביחד לאותו שולחן. כשהיהודי שמע אמת, א', אמונה, הא', איך התורה נפתחת? חוזרים לנושא שלנו? החשמונאים אמרו שוב פנים באופן, יש אמת אחת שברורה לנו שעברה מדור לדור. מדור לדור, אמת לא סתם איזה ספר. עם הוכחות וטקסים, ומי מעיד שהתורה אכן היא אלוקית והיא אמיתית? רק הצדיקים. הצדיקים הם הפנסים בכל דור שנעידים שאכן תורת ישראל היא אמת, כי הם מנבאים בה. הם הולכים רק על פיה, תפתחו סיפורי צדיקים, כמו יהודי שעזב את הדרך והייתה לו בת אחת והיה עשיר ככוח, בגיל 18, הבת שלו עכשיו סיפור שקראתי על הרבי מלובביץ'. ביתו פתאום נהייתה צמח. הוא הולך ושואל את זה מקובלים, אמרו לו רק הרבי מלובביץ' יעזור. הגיע הרבי מלובביץ' אומר לו, תשמע, תשמע, הבת שלי ככה וככה, אמרו לי שאתה מלומד בניסים. אני מוכן לשלם 22,000 דולר. אמר לו הרבי בעדינות, אתה פעם היית שומר שבת? נו, מה הקשר, רבי? מה הקשר שומר שבת, הבת שלי עכשיו? עכשיו, אני לא מספר את כל הסיפור. האבא תלה את כל תקוותו בבת הזו, שהולך לגדול ולהביא לו ילדים, והיה לו בית 3 קומות, וחדרים, והוא רואה את הנכדים רצים. היא פתאום על סף גסיסה. 50,000 דולר, רבי. 100,000 דולר. אומר לו, הרבי בנעימות, בנעימות, ידידי. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אתה תעשה את שלך, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אופה, 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 איזה כתפיים, אופה. מי יכול לומר דבר כזה? חבר'ה, אני מדבר כאן שפת רחוב. הלו, תתעוררו. מי יכול להגיד דבר כזה? כי רק הצדיקים הם העדות לאמיתותה של התורה. לא אמרו צדיקים? או פילוסופיה. כי מתוכה הם מדברים, צדיק אמת. לא איזה רב שאתה אומר כן, אמן. לא אחד כמוני, לא, לא. צדיק. וזה התפקיד שכל אחד מכם לעשות הגיאוגרפיה עליהם. אני לא יכול לחשב פה מידע, יש פה חלל בינינו, כביכול. יש כאלה שיודעים מה זה צדיק. הבן אדם חזר כזה שפול, 3 חודשים הוא מחכה עדיין, והמצב של הילדה כפיסה. הוא החליט שהוא שומר שבת, הוא מספר את זה. והילדה לאט לאט, תוך חצי שנה נרפתה כאילו כלום לא קרה, וילדים ונכדים באו. הבן אדם חזר רק לשמור שבת. שימו לב איזה סכם, למה לא רואה אותה עשית תשובה שלמה? יאללה, שים זקן, חצאית, ציצית, יאללה, יאללה! אחת אמר לו, אחת תעשו, אחת. אתה רואה פתאום? מה? שמירת שבת? בריאות של בן אדם? והאמין באדוני, מה יחשבו לו לצדקה? והאמין באשם, לא שאל לו אות על זאת. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? אני הולך לקחת את עם ישראל, מה כתוב בפרשה? והם יגיעו למצרים ויעבדו דור לא להם 400 שנה. ואני מבטיח לך שאני אוציא אותם משם. אמרת אברהם, הוא לא ביקש מנות. הוא האמין בו. הנה רשי, אתה לא יכול להתקדם מילימטר ואתה יכול לקרוא את זה עם כל... ויאמן באשם. איך תפרש את זה עכשיו, אחי? לא שאל לו אות על זאת. פשוט, תתן לי אות שאתה תעשה את זה באמת. אמונה תמימה, צדיקים שציעה. אבל על ירושת הארץ, שימו לב, רגע רגע תחליט, לא אמר לו עוד על זה שהוא יוציא אותם, אבל על ירושת הארץ שאל לו עוד אומר רשי, ומאיפה הוא יודע את זה? זה תורה שבעל פה, מאיפה אמא, מאיפה? ואמר לו במדע, ועל זה אמר לו במה ידע. ובוא נראה, שאל עוד ואמר לו במה ידע? כי ירשנה. אמר לו, תן לי עוד, במה אני ידע שאני ארש אותה? ואז ויאמר אליו, אני אדוני, אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. מי יודע מה קרה באור כסדים? חייבים לקרוא מדרשים. חייבים להיכנס לפה. מה קרה באור כסדים? הוצאת אותך באור כסדים, מה קרה שקרה? מה קרה באור כסדים שאני אדוני הייתי צריך להוציא אותך משם? מה קרה שם? לא כתוב בתורה, לא כתוב בתורה.
אז למה כשהוא רצה להשמיד את סדום ועמורה, אז כן הוא שואל, אם יהיו שם 50 צדיקים, אם יהיו 40, 30, 20...
זה דוגמה יפה, זה סיפור אחר לגמרי, זה דיאלוג אחר לגמרי.
זה דיאלוגים של ספקות, היו שם ספקות.
יפה מאוד, מה זה אומר שגם הצדיק הוא אנושי והקדוש ברוך הוא בחר אדם שהוא אנושי, הוא לא מראה לנו שהוא בוחר את זה בן אדם שהוא... בדיוק, כי זה אמת.
אז במקום של הספקות כן כתוב בתנ"ך את הספקות.
נכון, יש מקום לזה, כי אנחנו... ודאי שיש מקום לזה רבותיי. תודה רבה על השאלה, נפתח פה נושא מהמם.
אני בא להצדיק רק את אלה שאומרים שאין תורה של בעל פה, כי הכל כתוב בתורה, כשיש ספקות לאברהם, אז כן כתוב על הספקות בתנ"ך, בתנ"ך
הנביא.
להצדיק שלא תמיד אולי יש תורה של את אלה שמאמינים, יש המון אנשים
שאין תורה שבעל פה.
אומרים שאין תורה שבעל פה.
אני לא יודע,
אני לא קוראים את זה.
אני לא יודע, קראים ודאי, והפסוקים נקראים בעצם, כתוב בתלמוד.
אז גם שם מראים, זאת אומרת, בתנ"ך
שלנו. אבל איך זה מראה שאין ספקות, אז אין תורה שבעל פה?
טוב, כשהיו ספקות, אז אלוהים כתב על זה בתנ"ך. זאת אומרת,
שאין תורה שבעל פה. את רוצה להגיד לי שאין תורה שבעל פה? כי ברגע שהיו כבר ספקות, אז הקדוש ברוך הוא הכניס אותם בתנ"ך, זה להכניס אותם, וכל מה שכתוב האחר, אז זה לא קיים.
הכל היה...
אני רק עשיתי שיקוף, אני לא הולך לענות. אני רק עשיתי שיקוף, אבל מה שקורה?
אני
חוקרת
את זה,
אבל... בטחי, בשמחה, חוק, תכן. אני רק עשיתי שיקוף. אני לא מתכוון. אני רק עשיתי שיקוף. נמשיך. וישביה לו צדקה, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כלומר האמונה זה לא דבר שמצווינו אלא אדם. את שואלת אותי, יא, למה אתה בתוך העיקר והטפל? אלא מתוך מסע חייך. והמסע חיים חייבים לכוון אותנו כי יש כל כך הרבה זרמים וכיוונים ולהבין, כלומר, איך תורת היהדות, הקבלה ובכלל פשט רמז ודרש עובד איתך על תבניות חיים שעוזרים לך להיכנס אל תוך המציאות ובעצם להתכוון לחיים של משמעות. חיים של משמעות אומרים בעצם להישאר בפרי ולתת לטפל. ופה אני רוצה להוסיף מידע מאוד מאוד חשוב. כי מה זה אומר לנשמה כשהיא נמצאת בתוך המציאות? נשמה שנתת בי תאוריי. עכשיו המגמה של היהודי על פי האמונה היהודית, כל פעם שהוא הולך לישון, הוא מחזיר את הנשמה הזאת בפיקדון והוא כותב ספר. אז הוא צריך לשמור עליה כביכול כמה שיותר מזוכחת. אבל ברור שיש ניסיונות לא פשוטים. והכי חשוב לקחת אותם איך? בחיוך, בשמחה, אני טוב. אני טהור ביסודי, נכנסתי אל תור, זה כמו כנס, זה כמו שאתה חפש להיכנס לתוך הביצה ולתת נקי. הלו. החיים האלה זה כמו ביצה. תורת החסידות מסבירה שלכל דבר בעולם יש מקורות יניקה רוחניים. עכשיו בואו נחזור, האור והחושך נמצא בעולם. והעולם הוא מכלול. עבודה, מערכות יחסים, זוגיות, לימודים. התפתחות, קוראים לזה כביכול התפתחות שכלית, העצמה רוחנית, תזונה, ספורט, מכלול. כל דבר בעולם יש מקורות יניקה רוחניים. כל דבר שנמצא פה בעולם המעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. התחיל במחשבה, זה העולם הרוחני. אתם איתי? אני פשוט נסה להוריד לכם את המונחים הרוחניים ל... פשוט, מחשבה זה עולם הרוחני, הכל התחיל במחשבה. כלומר, כל תופעה שאתה רואה כאן בעולם על פי האמונה היהודית, מתחילה באיזושהי מחשבה רוחנית. משם העץ באשר הוא יונק מאיזשהו מלאך רוחני בשמיים. תצורה רוחנית, ישות רוחנית אנרגטית. איך שלא תקרא לזה. אז זה נאמר, על כל עצב ישנו מלאך שמכה בו ואומר בו, גדל. באופן יותר גדול שמוכר לכולנו, תורת הכוכבים, האסטרולוגיה. זה לא דבר שהוא עבודת אלילים ביהדות, אלא מגדירים אותו. לכוכבים מזל משול נוזל, יש את הכוח האנרגטי שלהם. רק הכל מתחיל לאיפה? בבורא. והבורא זה האחד שהוא כביכול מעציר ונותן מהכוחות שלו לשורשים רוחניים. עד שזה מגיע פה לעולם המעשה. אז כלומר, זה כמו מטפל, בוא ניקח את זה מטפל מטופל, נכון? כשאתה בא ואתה אומר, כואב לך משהו. או שיש לך איזה מועקה, מה אני בתור מטפל מנסה לחפש את המה? את הסיבה, את השור של העניינים. יש מקורות יניקה מוכנים לכל דבר פה למטה. יש סיבה. שמהם הוא שואב את קיומו וחיותו. כשם שקיימים מקורות יניקה בקדושה, מבינים ומחיים את כל הדברים הטובים והחיוביים שבעולם, כך יש מקורות יניקה בצד האחר. החושך. זה נקרא הסיטר אחר כביכול, לא להיבהל, החושך, הצד האחר. יש את הצד הטהור והקדוש ויש את הצד האחר. אנחנו מסוגלים לשמוע The Dark Side of the Moon. למה לא? לא, אני פשוט מנסה להוריד את הבהלה ואת התחבים במילה הזאת, כי המילים האלה הן עוצמות, מילים עוצמות. בגלל זה אני עושה קצת
הצגות.
פגעת
העיניים,
כן, כן, כן.
יפה,
דניאל,
יפה,
קלטת. עד כמה? שיהודי...
האור יותר חזק, תמיד האור יותר חזק מהחושך, אז אפילו במילה, לסדר את האנרגיה, גם אם יש טיפה חושך, מגיבים את האור
והחושך. יס.
והאור נמצא בבורא, אז מתפלל
אליו. יס. כשיהודי לומד תורה ומקיים מצווה, הוא מקבל באותו רגע חיות רצונית נפשית מעולמות הקדושה. מה זאת? כשאדם עושה דבר שלילי, הוא חושב על דברים רעים, חיותו הרוחנית באה ברגע זה מהקליפה, עיקר ולפל. עכשיו שימו לב לאן זה מוביל. עוד רגע, אני מנסה שכרגע תרפו מכל מה שאתם חושבים שאולי אני לוקח אתכם אליו, או כל מה שאתם חושבים אתם יודעים, בואו תנו לי לסיים פה קטע מאוד חשוב, אני בעצמי אנסה לא להסביר יותר מדי. אוקיי? אם מישהו איבד אותי, יצא לי אייל תסביר, בסדר? כי הדברים פה, כמו שקראתי אותם, אמרתי, אני לא רוצה לקלקל. וכל הביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. הדבר הזה נכתב על ידי מנחם ברוד, אחד החסידים הגדולים בחב"ד, שמוצאים, יש נקרא שיחת שבוע, שיחת השבוע, אתם תראי את זה בהרבה בתי כנסיות, שיחת השבוע שיש בהם כל מיני רעיונות, שיחה, סיפור, אמרה, ושימו לב פתאום. וזה נקרא לומדים גאולה. מה זה לומדים גאולה? על המזמן שבעצם כשיופיע משיח הגאולה, כל המגמה של החסידות זה להכין אותנו למקום הזה. כי יש פה בורא שמכין את העולם. לכן ירדה תורת החסידות. אבל עוד מה שנקרא זמן למועד לקבל כל דבר ודבר. אין פירוש הדבר, שימו למה אמרתי, שברגע שאדם עושה דבר חיובי מקבל יניקה מהקדושה, עושה שלילי מקבל יניקה מהצד האחר. אולי תבין ש... אין פירוש הדבר שיש חלילה שני רשויות עצמאיות. ובעלות כוח, הקדושה, הפנימיות, העיקר והקליפה. נכון? אז שימים לב לאן אני לוקח אתכם? כי בן אדם יכול לחשוב, רגע, אז ברגע שעושה את זה אתה מקבל כוח מזה, אז ברגע שעושה את זה אתה מקבל כוח מזה, אז יש פה שני רשויות? אתם איתי עד כאן? מחשבה כזאת, על פי היהדות, היא כפירה באחדותו של השם. כי ברגע שאתה חושב את זה, אתה נותן מציאות, זה מה שנקרא עבודת האלילים. לא. כי מציאות השם חובקת את כל המציאות. החיות הנובעת מהקליפה אינה שלה. ומקורה אף הוא בקדושה. הבורא נתן לה אותה. מי יצר את הנחש? מי יצר את הקליפה של, של הפרי? מי יצר את גוף האדם? וככה פעם מן האדם. הבורא. הכל בא מאיתו. אז רגע, אז איך יכול להיות שפתאום מתחזקת? האם יש סוף? האם איך אני אצא מהמקום הזה של חושך אור, חושך אור, חושך אור? אני הולך לקראת כלי תודעתי, שהוא מאוד פשוט, אתם מכירים אותו. אתם חייפו כשתשמעו אותו. אבל הוא מאוד חזק ביהדות. אלא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במתכונת שחיות אלוקית מצומצמת מתלבשת בתוך הקליפות ומעניקה להם כוחות להחיות את כל העניינים השביליים שבעולם. הקדוש ברוך הוא עשה זאת כדי שתתאפשר בחירה חופשית בין האור לחושך, ולכן נתן קיום לחושך, לרע. כולנו מכירים את זה, אוקיי? נמשיך. תורת החסידות מסבירה שאף על פי שהחיות של הקליפה, תורת החסידות באה, היא נשענת על כל פרדס התורה, שלא תחשבו זה איזה קאט או ליגה בתוך היד. מסבירה שמה? שאף על פי שהחיות של הקליפה נובעת מהקדושה, החיות שנקצבה לה מלכתחילה היא מזערית ומצומצמת ביותר. לו הייתה נשארת החיות הזאת בלבד בתוך הקליפה, היה העולם שלנו נראה אחרת לגמרי, גן עדן, עולם שכולו טוב, אם זה היה נשאר במתכונת האלוקית. אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא נתן חיות מצומצמת לקליפה, ואם זה היה נשאר במתכונת הזו, העולם היה טוב. אוקיי? אז מה קרה? הצרה היא. צרה זה אותיות צורה. אוקיי? מתוך הצרה יש צורה. לכן תניה קודם הזכירה, זה מי השם בו? זה בגלל אדם וחווה? לא! מי שילמד באמת יהדות יבין שגם מה שהם עשו היה מכוון כדי שניצא לפה לאיזשהו מסע. הם לא עשו שום דבר רע. מי תופס את בתורה? למה? כי אני מסתכל על התפל ולא על עיקר. אלא הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו פה למסע. וזה במאמר תיקון הדעת שנלמד אותו בהמשך. צריך לתקן את התודעה. חווה לא עשתה שום דבר רע. אדם לא עשתה שום דבר רע. ואני כשאתה ללמוד את זה, אמרתי, יואו, חייבים לתת לעולם ולתקן את התודעה. אחרי מאור. יצחק, הייתי
כאילו.
הצרה היא שהקליפה מקבלת תוספת חיות שלא נקצבו לה. וזה על ידי מה? נעים מאוד. וזאת על ידי מעשה האדם. להוציא אביון. הכל בידי אדם. נאמר בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. החסידות מפרשת שהקדוש ברוך הוא הפקיד את העולם כולו כביכול ברשותו של האדם. אין העולם נברא אלא בשבילי. בשבילי נברא העולם. כשאדם עושה טוב, עושה בענייני קדושה, הוא גורם לנביאה יתרה של חיות אלוקית. לכן היהדות לעולם לא תשבות תוריה ומצוותיה, גם יבוא חס ושלום אחד כמו עמך שמו וזכרו בתקופת השואה. אי אפשר להשמיק. כל עוד שיהודי מתעסק בקדושה, הוא מוסיף אור וחיות אלוקית בתוך העולם. ואז צפים כמו פטריות אנשים שפתאום מתחילים להאמין, לבטוח, לשנות את דרכם.
או להפך.
לכן אתם מבינים עכשיו, אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד רגישה שאני לא הולך להידבר בה, בבקשה, אל תגררו אותי. פתיחת סוגריים. כל המריבה הזו, שכל יהודי חייב לעשות צבא, אני מסכים, אבל חייבים להיות יהודים שכל הזמן יהגו בתורה ובקדושה, כי על פי האמונה היהודית, אם זה לא יקרה, לא יהיה טוב בעולם. ומך תריב עכשיו, אנחנו רבים בינינו ובין עצמנו יהודים, על מה? על דבר מאוד שורשי, תרפה, בסדר. נגיע ליישוב, אולי נעשה כמה שעות, ואולי נבין אחד את השני, ונבין כל אחד מה הוא רואה. עכשיו, אני לא מדבר על הרמאים. רבותיי, אני מדבר על הרעיון. לא איך זה בא לידי ביטוי חלילה, שראינו רמאויות. כמו בתי מדרשות וישיבות שנפתחים, ואין שם אף אחד עומד ומלמדים כסף. ודאי שזה מושחת, ודאי. אבל בתוך כל הבלגן הזה, אתה לוקח את הטפל ואתה עושה ממנו עיקר בעיתונות? מה, אין אנשים אמיתיים שיושבים ולומדים? אני מכיר, אישית. אתם מבינים? תראו איך פתאום הגענו לפוליטיקה, עיקר וטפל. אבל בואו נעלה לשורש, זה האמונה היהודית. עד היום היא לא נכחדה רבותיי. עד היום היא לא נכחדה. זה לא משנה איזה דמגוגיה היא. חלילה, מחשבות טובות. לעומת זה, כשהוא עושה דברים לא טובים ומשקיע את כוחותיו בעניינים שבפר הקדושה, הוא מוסיף כוחות בקליפה. לכן יש לי כל הזמן טוב ובואו, אז מה יקרה? אז מה נעשה? האם יש לזה סוף? זו גם המשמעות הפנימית של המאמר, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. המצווה מוסיפה כוח בקדושה, וכשזו מתחזקת היא טובעת ומסייעת לאדם לקיים עוד מצווה, כי הוא מוסיף קדושה. לכן עשה את השיעורים, אני לא מאמין. אני קשה לי מלוקות, כי אתה התנתקת לגמרי מכל הכלים שמוסיפים מלוקות בקיר בך. וזה הפוך על הפוך. תראו מה עשו המורה. הפוך על הפוך. העולם שלך, תעשה בחירה מלאה כמה שאתה רוצה. אל תדאג, איך שאתה אני אוהב אותך, כי נשמה שנתת לי טובה לי. וכשאדם עושה עבירה הוא מחזק את הפך הטוב ונותן לאדם לגרור את עצמו לעוד עבירה. אם זה נקודת התרופה המרכזית של הקליפה, מגיעים לסוף? האם יש לזה סוף? האם יש לזה סוף? הנקודה, התרופה המרכזית, התרופה.
איזה חוכמה יכולה לתת את זה? אף אחד לא יכול להתמודד עם החוכמה הזאת. שום מטפל לא יכול להעז לומר את זה.
אלא באה יהדות וקובעת. שנקודת התורפה המרכזית של הקליפה של החושך תמונה בהיעדר הקיום העצמאי שלה, היא תלויה בבורא. ובכוח שלה לינוק כוחות מן הקדושה. כלומר, בואו נוריד את זה למטה. הנקודה התורפה המרכזית, התורפה.
איזה חוכמה יכולה? אף אחד לא יכול להעז להתמודד עם החוכמה הזאת. שום מטפל לא יכול להעז לומר את זה.
אלא באה יהדות וקובעת. שנקודת התורפה המרכזית של הקליפה של החושך תמונה בהיעדר הקיום העצמאי שלה, היא תלויה בבורא. ובכוח שלה לינוק כוחות מן הקדושה. כלומר, בואו נוריד את זה למטה.